שלום וצהריים טובים הרב.
שלום וצהריים טובים לך ולכל המאזינים העיקריים של רדיו ערוץ הקודש קול ברמה.
אנחנו נעסוק השבוע בתוכנית בשאלות שעוסקות בנושא השכמת הבוקר. אז נתחיל עם השאלה הראשונה שהתקבלה בבית ההוראה. אצלנו בפנימיה מקפידים על שינה מוקדמת ואני מתעורר בבוקר מוקדם. האם אני יכול לקרוא במיטה ספרי קריאה או שאני צריך ליטול ידיים לפני כן?
בנוסף,
לפעמים אני מתעורר באמצע הלילה ולוקח לי כשעה עד שאני נרדם שוב. האם עליי לקום וליטול ידיים או שמה לא?
טוב, שאלה יפה. ובכן, אדם שקם בבוקר והוא כבר מתעורר, כידוע שבלילה שורה על ידיו של האדם רוח רעה. ולכן כותב הרב משנה ברורה, מביא דברי אשלה, שאומר, כאשר התעוררת בבוקר, תתגבר לצערה ולקום ליטול ידיים. אפילו שהוא לא מתכוון כרגע לקום, להתפלל או ללמוד, אלא להמשיך לשכב. איך כתוב פסוק? מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. כן, גם אתה רוצה קצת לשכב, כמה שאתה לא מתכוון להמשיך לישון, ראוי לקום תכף, ליטול ידיים, כדי לסלק את הרוח רעה מעל הידיים. בפרט, שכידוע, כאשר האדם הוא שוכב ככה זמן רב מיטתו, אז לפעמים הוא נוגע בכל מיני מקומות שהם פתוחים, דיינו בעיניים, או באף וכדומה, ומרן שולחן ערוך כתב בסימן ד' שאסור לאדם לגוע בשום מקום פתוח. מרן כותב, אפילו מי שנטל ידיו יזהר מקום מסוימי, אבל אם הוא לא נטל ידיו, אז מרן אומר, לא ייגע בידו קודם תילה לפה ולא לחותם ולא לאוזניים ולא לעיניים. כל האיברים הפתוחים, אסור לאדם לגוע בהם לפני נטילת ידיים. מרן ראש הישיבה שליטה כתב באיזשהו מקום, שמי יודע כל מיני מחלות בר מינן שנמצאים היום, והרופאים אומרים, אנחנו לא יודעים מאיפה הגיעו ומה זה ואיך זה ולמה זה. מי יודע, הגמרא אומרת שאדם שנוגע בכל מיני איברים שהם פתוחים, כמו שהזכרנו, פה, חותם וכו', לפני נטילת ידיים של הבוקר, הגמרא אומרת שזה מביא על אדם מחלות. הגמרא משתמשת בביטוי חריף יותר. אומרת הגמרא, יד לפה תיקצץ, יד לחותם תיקצץ וכו'. והכוונה היא שאם אדם היה יודע איזה נזק נגרם לו מכך, האדם היה מעדיף שתחתך לו היד ולא ייגע בכאלו מקומות. לכן מאוד מאוד חשוב לקום לעשות נטילת ידיים, ואחר כך אתה רוצה להמשיך לשכב במיטה ולקרוא ספר קריאה וכדומה, אין בכך שום בעיה. לגבי השאלה השנייה, הוא כותב, אני לפעמים מתעורר באמצע הלילה ולוקח לי כשעה שנרדם שוב, האם עליי לקום וליטול ידיים או לא? התשובה היא לא, אין צורך בכך. מפני שבלב אחרי אתה עומד לחזור לישון, אם תקום ותיטול ידיים, כבר תעיף את השינה מעליך, וזה יהיה במקום שעה עד שתירדם, זה יהיה לך שעתיים עד שתירדם. אז אין בכך צורך. אתה רוצה להמשיך לישון, אין שום צורך לקום. יותר מזה, כותב על כך הסבא הגאון מרן איש מצליח עליו השלום, שהוא יכול להרהר בדברי תורה במיטתו, אפילו בלא לברך ברכות התורה. כיוון שהרהור אנחנו תופסים לאו כדיבור דמי, אתה יכול להרהר גם בלי ברכות התורה, וכמובן גם בלי נטילת ידיים. אם כן, משמע מדבריו שבעצם לא צריך לקום ליטול ידיים, כיוון שאתה רוצה להמשיך לישון, ופשוט התעוררת. כאן כן כותב מרן היבי עומר עליו השלום, ולכן אין בזה צורך לקום ליטול ידיים, מי שמתכוון להמשיך הלאה לישון.
ישר כוח. כאשר אני הייתי בחור שואל השואל, הייתי שם נטלה וכערה ליד המיטה. כעת, כשאני נשוי, הדבר קשה לי. הילדים הקטנים מגיעים באמצע הלילה ושופכים את המים, משחקים עם הנטלה. מה עליי לעשות?
כן, זו שאלה של רבים. כשצעירים, אז ככה שמים נטלה וכו', אבל כשמתבגרים, ילדים ככה מגיעים עדיין אחוזי קורא שינה, ניגשים למיטה של אבא ואמא, ולא רואים כל מה שיש בדרך, ומעיפים את זה, ופתאום אתה מוצא לידך בבוקר שלולית של מים. וגם אם תשים את זה על איזשהו מקום סמוך, גם את זה מעיפים לפעמים.
לפעמים משחקים בזה גם.
כן, שאלה מי השם ראשון.
כן.
אז ובכן, צריך לדעת שעיקר העניין הוא, זה שאסור לאדם ללכת 4 אמות בלי נטילת ידיים. הזוהר הקדוש כותב על כך, שעזה נאמר פסוק ביוב לאשר הביא אלוה בידו. אלוה כלומר עבודה זרה. אדם שהוא קם בבוקר יש על ידיו רוח רעה. וכאשר הוא הולך בלי נטילת ידיים, הרי הוא מביא את אותה עבודה זרה, את הרוח רעה, והוא מסתובב איתה ממקום למקום. והזוהר אומר עד כדי כך, שבר מינה אדם הזה חייב מיטה בידי שמיים על כך. עד כדי כך. כלומר שהדבר הזה מאוד חמור ללכת 400 בלי נטילת ידיים. אז מה הפתרון לכך? יש פתרון אחד, באמת, לשים את הכלי עם הנטלה ליד המיטה. זה הדבר נפלא למי שיכול. אבל בהרבה מקרים הדבר הזה הוא קשה. אני אתן דוגמה נוספת למה הדבר הזה קשה מעבר למה שיזכיר כאן השואל, בגלל שיכולים להפוך את המים ויכולים לשפוך. יש עוד סיבה נוספת. למה הדבר הזה הוא קשה? לאו דווקא להורים נשואים שיש להם ילדים קטנים. יש עוד בעיה אחרת. מרן שולחן ערוך כותב בסימן ד' שהמים האלה שנטיית ידיים של הבוקר צריך מאוד מאוד להיזהר שלא יישפכו במקום שעוברים עליהם בני אדם. כך כותב מרן סימן ד' סעיף ת', מים שנטיית ידיים שחרית אסור להנות מהם. כלומר, אסור אפילו להביא מהם לבהמה וכיוצא בזה לשתות. ולא ישפכם בבית ולא במקום שעוברים שם בני אדם. וזה בעצם מקור של הדברים, זה בגמרא במסכת חולין. ולכן, אם תשים לב, כאשר האדם נוטל ידיים, בתוך קערה, בתוך גיגית, מצוי מאוד 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 שנשפכים קצת מים מחוץ לאותה גיגית. לכן, במצב שכזה, ממש אסור לעבור שם באותו מקום, צריך לנגב את אותו מקום, זו גמרא ערוכה. ולכן, יש הרבה שדווקא לכתחילה לא שמים נטלה ליד המיטה, אלא נוטלים ידיים בכיור. ומה נעשה עם דברי הזוהר הקדוש, שכותב שאסור לאדם ללכת 400 בלי נטילת ידיים? על כך כבר מביא מרן החידה עליו השלום בברכי יוסף, שפשוט הולכים פחות פחות מ-400, כלומר, הולכים שתי פסיעות ועוצרים, שתי פסיעות ועוצרים, שתי פסיעות ועוצרים, עד שמגיעים לכיור ואז נוטלים ידיים. ובזה בעצם יוצאים ידי חובה שכל הבעיות כולם. מצד אחד, אנחנו לא עוברים על דברי הזוהר, לא חיילה וחס הולכים 400 בלי נטיית ידיים, שזה דבר מאוד מאוד חמור, ומצד שני, גם כן נזרים שלא ישפכו מים של נטיית ידיים מחוץ לגיגית, שזה גם כן גמרא ערוכה שזה אסור. אני אזכיר בעיה נוספת למי שאכן נוטל ידיים עם נטלה וגיגית ליד המיטה שלו. צריך לשים לב כאשר הוא מברך על נטילת ידיים, לא לברך מול אותם מים. מפני שאותם מים, כתבו אחרונים דינם כמו מרגליים שאסור בערך שמה על נטילת ידיים. אלא או שישפוך אותם ואז יברך, או יחסה אותם. יחסה אותם. הרב רוח חיים כותב בחיפלת שאם האדם שופך לתוך זה רביעית מים, אז הוא כבר מתקן זה וזה מועיל. אפשר לברך גם כנגדם. על כל פנים, רואים מכאן שישנו איזה קושי מסוים לעשות את הנטלה הזו ליד המיטה, ולכן אלו שמקילים לא לעשות את הנטלה ליד המיטה, אלא נוטלים את הידיים בכיור, הדבר הזה בהחלט אושרי, בתנאי שיזהרו מאוד לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים. דווקא הנקודה הזאת היא, לא כולם משום מה יודעים אותה, אבל זה זוהר הקדוש מפורש, ואין נגד הדבר שום גמרא, וכאשר דברים מפורשים, ביטוי מאוד חריף, במניין חייב מיטה בידי שמיים, אז ודאי שכל יהודי ויהודי צריך להיזהר, ולמד את בניו כבר הקטנים, שיזהרו לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים. שתי פסיעות ועוצרים, שתי פסיעות ועוצרים, שתי פסיעות ועוצרים, עד שמגיעים לברז.
כאשר אני עדיין במיטה ולא נטלתי את ידיי, ואני שומע חבר שמברך על נטילת ידיים וכדומה, האם עליי לענות אמן או לא לענות בגלל שידיי אינה נקיות? שאלה דומה שהתקבלה באדם שיוצא מהשירותים ולפני שנטל את ידיו, שומע מישהו שמברך אשר יצר. האם יענה אמן או לא? מאוד מצוי בפנימיות.
נכון, פנימיות, ישיבות, ליד בית הכנסת.
ישיבות כמובן, כן.
כן. ובכן, המשנה ברורה כותב בסימנה סעיף קטן ח' כותב שאדם שאומר מודה אני לפניך לא צריך לעשות תיאת ידיים. הוא יכול תכף כאשר הוא קם ואומר מודה אני לפניך, כאשר הוא קם יאמר את זה ואין בזה שום בעיה. דרך אגב, כתוב בהלכה שכאשר האדם קם, אז הוא מיד שיקום שנתו, אז יקום לעבודת בוראו, יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. ראש שיבה אמר, כתוב ויקץ יעקב משנתו ויקץ, גימטר יאריה, מיד תקום. האחרונים כותבים שלא הכוונה מיד מיד ממש, אלא תמתין מספר שניות. תחכה קצת. למה? אומרים שזה מסוכן לאדם שתכף כאשר הוא קם במיטה שלו, מיד הוא קופץ, זה לא בריא, צריך שאדם ככה יחזור לגופו של אדם, ורק אז האדם יקום. כאשר האדם באמת אומר מודה אני לפניך, זה בדיוק הזמן, לפי המדענים שאומרים, תאמר מודה אני לפניך, זה בדיוק הזמן שאתה יכול תכף אחר כך לקום, ואין בדבר הזה חשש של סכנה. אז כותב הרב משנה ברורה, אפשר לומר מודה אני לפניך, למרות שעדיין לא נטלת ידיים, מפני שאין שמה לא הזכרת שם השם, בכפיל אתה לא אומר רחום וחנון, למרות שאתה אומר מלך חי וקיים, אף בכן אפשר לומר את זה בלא נטילת ידיים. כותב על זה מרן ראש הישיבה, שלפי זה נראה שהוא הדין גם כן מותר לאדם לענות אמן. מפני שאומנם אמן זה גימטריה של שם השם וכו', אל מלך לראש תיבות אל מלך נאמן, אבל מכל מקום זה לא מזכיר מפורש שם השם, ולכן מותר. אבל הוא מסייג את זה, הוא כותב זה דווקא לגבי נטילת ידיים, כאשר האדם פשוט ישן ושעליו רוח רעה, אז לכן אפשר להזכיר כיוון שהוא לא מזכיר שם השם. אבל אם האדם הזה ממש ידיו מלוכלכות ממש, אין לאדם לומר לענות אמן לפני שהוא נטל את ידיו, או שעל כל פנים ניגב את ידיו. מביא שהרב פרי מגדים ברי סימן טבלה מטבט כותב שאם אין ידיו נקיות אז צריכים לשטוף את ידיים לפני שעוני ימי על בדיקת החמץ. הוא אומר טוב שם לך תחילה ישטפו את ידיים, אבל מה הדין בדיעבד? כמו כאן הוא שמע אמן, כדי שלא יפספס את עניית האמן, אם הוא ימתין עוד עד שיטול ידיים כבר פספס, אז מלא אפשר לעשות. מה כן? אומר ששיבה מספיק שאדם ינקה את ידיו בכל מידיד עם נקי, ובכך הדבר הזה מספיק. גם באשל אברהם בוט שיטש בסימן פי דלת הוא כותב שאם אדם לא נטל את ידיו בבוקר מותר לענות אמן, אבל כשאין ידיו נקיות צריך עיון, צריך עיון. אז לכן רשיבה אומר שפשוט האדם ינקה את ידיו במידי דמנקי, ומה פירוש ישפשף את ידיו בבגדיו, זה נקרא לנקות ידיו במידי דמנקי, ועל ידי כך יכול האדם לענות אמן בלא חשש.
חזק וברוך. לפעמים אני קם באמצע הלילה להכין בקבוק לתינוק, האם אני צריך ליטול ידיים ולברך על נטילת ידיים, והאם בבוקר כאשר אני נוטל שוב את ידיי, האם עליי לברך שוב על נטילת ידיים?
טוב, יש לנו זמן לענות עליה?
כדאי שנצא לפרסומת קודם?
כן, בסדר.
אז נצא להפסקת פרסומות. רק נזכיר לכם שבית ההוראה פעיל בטלפון 03-55-00-228, בית ההוראה של כל ברמה בשיתוף ישיבת כיסא רחמים, וזה פעיל 24 שעות בטלפון, אבל אתם לא חייבים לחייג בשלוש לפנות בוקר אם לא מדובר במשהו דחוף. 03-55-00-228. מיד שווים.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מהפסקת הפרסומות והאוזניות שלי לא עובדות מספיק טוב, אבל הנה הסתדרנו. בית ההוראה, שבנו, והיום אנחנו עוסקים בנושא השכמת הבוקר, וחייב לומר לכם שכמובן איתנו באולפן הגאון הרב מצליח חיים מזוז, רם בישיבת כיסא רחמים, וגם ראש בית ההוראה של כל ברמה וישיבת כיסא רחמים. ואנחנו ממשיכים עם שאלה שהתחלנו אותה לפני הפרסומות. לפעמים אני קם באמצע הלילה להכין בקבוק לתינוק, האם אני צריך ליטול ידיים ולברך על נטילת ידיים? והאם בבוקר, כאשר אני נוטל שוב את ידיי, האם עליי לברך שוב על נטילת ידיים? חבוד הרב.
יש כמה טעמים לנטילת ידיים בבוקר. טעם אחד, הראש כותב, כיוון שאנחנו עומדים לקום ולהתפלל, וידיו של אדם עסקניות הם, ולא ייתכן שאדם בכל לילה לא נגע בכל מיני מקומות מחוסים, או שאדם חיכך בראשו, וכיוצא בזה גם אדם עם פיג'אמה, אז הוא נגע, הכניס את היד שלו בתוך חולצה, וכיוצא בזה, ככה דרכו שאדם ככה כותב הראש. ולכן, צריך, עכשיו אתה קם להתפלל, צריך ליטול ידיים ולברך על נטילת ידיים. באמת, לפי דעתו של הראש, גם לפני תפילת מנחה וערבית, אם אתה יודע שנגעת בכל מיני מקומות, ואתה נוטל ידיים, אז גם כן, תטול ידיים ותברך. אבל לא נוהגים כדעת הראש, שמברכים, לא ולא, ולהלכה היא לא מברכים ענתיית ידיים לפני תפילת מנחה וערבית. אבל יש עוד טעם של הרשב"א. הרשב"א כותב, אדם ישן כל הלילה, כאשר הוא היה עייף, סחוט, והשתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, קם בבוקר, באדם חדש, איך כתוב פסוק? חדשים לבקרים רבה אמונתך. ולכן, כמה שאדם נעשה כמו בריאה חדשה, לכן צריכים להודות להשם יתברך, שברא אותנו לכבודו, לשרת אותו, לברך בשמו. ולכן אנחנו מברכים כל ברכות השחר, שבעצם שם מזכירים פרט פרט, ממה שעשינו בעצם, קמנו בבוקר, זוקף כפופים, יש לנו נעליים, עשה לי קוצר החי, וכל הדברים כולם. אדם ברוך השם קם ונהיה מתלבש לקראת עבודת שן ברך, ולכן גם נוטל ידיו לקראת עבודת השם, כמו שהכהנים היו נוטלים ידיהם מן הכיור, כאשר היו מתחילים לעבוד היום בבית המקדש, כך כן אנחנו לוקחים נטלה ונוטלים ידיים בשביל להתחיל עבודת השם. ישנו טעם נוסף שנוטלים ידיים, וזה בגלל שיש רוח רעה ששורה על ידיו של האדם, אנחנו רוצים להעביר את הרוח רעה הזו ונוטלים אותה. בוודאי, אם זה היה רק בשביל להעביר רוח רעה, לא היינו מברכים על נטילת ידיים. כי זה בסך הכל סילוק של נזק. אבל, מכל מקום, זו גם סיבה שצריך בשביל זה לעשות נטילת ידיים בבוקר. ולכן, עכשיו נתייחס, אחרי שענינו שיש שלוש סיבות, מדוע עושים נטילת ידיים בבוקר. עכשיו ניגש לענות לשאלה. הוא שואל, אני קם בבוקר, קם באמצע הלילה, ואני רוצה להכין בקבוק לתינוק, האם אני צריך ליטול ידיים ואיך נטילת ידיים או לא? אז קודם כל נשאל, מתי אתה קם? זה לפני עלות השחר או אחרי עלות השחר, וזה משנה? אם זה אתה קם אחרי עלות השחר, תיטול ידיים ותברך על נטילת ידיים. מפני שאדם שהוא נטל ידיים, אם לא תברך שם על נטילת ידיים, כאשר אחר כך תקום שוב פעם שנייה ותעשה נטילת ידיים, יש לך בעיה לברך על נטילת ידיים. מפני שאתה כבר נטלת, יש דעות שכבר יצאת ידי חובה חדשים לבקרים, אומר רשב"א, אתה כבר קמת ונטלת ידיים, וברוך השם אתה כבר יום חדש והכל בסדר, אם כן, מה פתאום אתה חוזר לברך עוד פעם על נטילת ידיים? כבר יצאת ידי חובה. אם לא ברכת, אז יש לך בעיה, אבל אתה בעיקרון, כבר פעם אחת האדם נעשה בריאה חדשה, לא שתי פעמים. כאן זה כותב המשנה ברורה לקמן בסימן ד' סעיף קטן למד ב'. אבל בדיעבד, אם אדם לא עטל יד, אם לא ברך ענתיית ידיים, אז שיקום בפעם השנייה ייטול את ידיו ויברך. אבל זה לא רצוי. לכתחילה תיטול ידיים, גם תברך ענתי ידיים, אם זה אחרי עלות השחר. אבל אם אתה קם באמצע הלילה, מכין לו בקבוק, ואתה עומד לחזור לישון, תיטול ידיים, אבל אל תברך על נטילת ידיים. כי כמו שאמרנו, מברכים ענתי ידיים אך ורק פעם אחת בלבד, וראוי לברך את זה בבוקר. למה? א', באמת כבר חדשים לבקרים, זהו, אספת כוחות, כבר רענן. דבר נוסף, אתה עכשיו קם בשביל להתפלל תפילת שחרית, כפי דעת טעמו של הראש, ולכן הנכון הוא לברך על נטילת ידיים אך ורק כאשר אתה קם בבוקר. אני אדגיש פה איזו נקודה כלשהי, אם אתה מביא לו את האוכל, אבל אתה בכלל לא נוגע באוכל, יש לך איזה בקבוק שם, אתה סך הכל תוחב לו בקבוק וכיוצא בזה, אז בלב הכי אין פה צורך לנטיית ידיים. אבל אם אתה קם באמת, אתה הולך להכין לו בקבוק, אתה חושש, אולי תיגע באוכל וכיוצא בזה, אז צריך נטילת ידיים. אבל הסברנו שלא צריך לברך לנטיית ידיים, אלא אך ורק בבוקר בלבד.
חזק וברוך, בוא נמשיך עם עוד שאלות. השכמת הבוקר מבית ההורה. כשאדם קם בבוקר, והוא צריך להתפנות, האם ייטול ידיו ויברך על נטילת ידיים ואחר כך ייפנה, או להפך?
כן, ובכן, יש בזה משנה ברורה שכותב על כך, שאם האדם בעצם קם בבוקר, האדם צריך בעצם לעשות נטילת ידיים. אבל מה? אם האדם הזה יודע שהוא צריך תכף ומיד להתפנות, אז אם הוא ייטול ידיים עכשיו, הוא לא יכול לברך על נטילת ידיים, מפני שהגוף שלו משוקץ. אפילו אם הוא יכול להתעכב כדי הילוך פרסה, לכתחילה לא מברכים שום ברכה, אם אתה מרגיש ברגע זה שאתה צריך להתפנות. ולכן, אדם שקם בבוקר, ואם הוא לא מרגיש ברגע הזה שהוא צריך, למרות שהוא יודע שאם הוא הולך להתפנות, הוא יוכל להתפנות. ייטול ידיו ויברך על נטילת ידיים. אבל אם האדם מרגיש כבר באותה שעה שהוא צריך להתפנות, אז הדין בזה הוא שראוי, אם זה, הוא לא צריך להתעכב בשירותים, כן? נכנס ויוצא, הדברים שלי מובנים, אם הוא נכנס ויוצא, הוא לא צריך להתעכב, אז עדיף שילך פחות מ-400, יתפנה ויצא, ייטול ידיים ויברך. אבל אם הוא, שוב, הוא מרגיש שהוא צריך שירותים, אבל הוא צריך להתעכב בשירותים, ממילא, אז לא ראוי להיכנס שירותים ולהתעכב בלי נטילת ידיים. א', כי הוא משאיר על ידיו הרבה זמן רוח רעה, ב', יש חשש שהוא ייגע במקומות פתוחים, ולכן במקרה שכזה, כותבים האחרונים, שהאדם ייטול את ידיו בלא ברכה, ייכנס לשירותים, יצא, יחזור ויעשה נטילת ידיים, יגביע את ידיו למעלה, ויברך על נטילת ידיים. גם ברבנו הרשש כותב מפורש, כך הוא כותב, שיטול ידיו, יתפנה, יצא, יעשה נטילת ידיים, ורק אז יגביע את ידיו, ויברך על נטילת ידיים, ומיד לאחר מכן ינגב את ידיו.
ישר כוח, מאיזה גיל צריך להקפיד ליטול את ידי הילדים הקטנים בבוקר?
ובכן, בכף החיים כותב בשם מרן החידה, מהגיל שהם כבר נוגעים בכל מיני דברים, ראוי לאדם, צריך האדם להקפיד ליטול להם ידיים. הרב פרי מגדים כותב אומר, אני רואה שישנם אנשים שלא מקפידים בנטילת ידיים לילדים קטנים, ואני לא יודע על מה הם סומכים, הרי חמירה סכנת מיסורה, ולפיכך בוודאי שיש להיזהר לכל אדם ליטול את ידי הקטנים. רבנו זלמן מליץ קצת זכות על כך שיש אנשים שלא נוטלים ידי הקטנים, הוא אומר, הרי הרוח רעה היא שורה רק על אדם שיש בו קדושה, ועיקר נפש הקדושה שבאדם היא בעצם שורה עליו כאשר הוא כבר גדול, הגיע לגיל מצוות, ואלו הילדים הקטנים האלה לא שורה עליהם כל כך, לא נגמרה כניסת נפש הקדושה, ולכן אז אולי בגלל זה לא כך שרואה רוח רעה, הוא ימלא לא נוטלים ידיים, ככה הוא רוצה להליט זכות, אבל גם הוא כותב שלא כך ראוי לנהוג, ולהפך, הוא אומר מי שיכול ליטול ידיו לילדיו הקטנים מיום ברית המילה, קדוש יאמר לו. רבי נשחל בשלום, אם הוא כותב שיש להיזהר ליטול ידי הקטנים שלא יגעו בכל מיני מאכלים, משמע מדבריו שאם לא נוגעים, זה עדיין ידים קטנים, תינוקות ממש, אין צורך בדבר הזה, אבל הוא כותב שם הרב חסד אלפים, שאדם שמקפיד ליטול ידיו הקטנים ממש מאז שהם קטנים, זה סגולה שהם יגדלו בתהורה ויהיו גידולי הקדש. יש להוסיף שמרן ראש הישיבה שליטה כותב בירחון אור תורה, והובאו הדברים שלו בהגאות איש מצליח, על משנה בורה איש מצליח, שהוא כותב שלמרות שההלכה ידועה שאדם שהוא נטל את ידיו, אבל נגע במישהו אחר שהוא לא נטל עדיין ידיים שחרית, הרי שאתה צריך לחזור וליטול ידיים. עם זאת, אומר ראש הישיבה, אם נגעת בילד קטן שהוא לא נטל את ידיו, אין צורך לחזור וליטול ידיים. מפני שהרוח הרעה ששורה על ידי הקטנים היא רוח רעה חלשה יותר. ולכן, אם אדם גדול נגע בילדי הקטנים הללו, אין צורך שהגדול יחזור ליטול את ידיו. לסיכום, מאז שהילד הקטן נוגע בכל מיני מאכלים שמביאים לו שנה וחצי, שנתיים, מן הראוי כבר ליטול להם ידיים, כמו שכותב מרן החידה, כמו שכותב הרב פרי מגדים, ועוד. ומכל מקום, מי שנוטל להם ידיים עוד שהם ממש קטנים, זה קדוש יאמר לו, וכך ראוי להיות. ידועה סגולה שאומרים בארץ, ושמעתי מאחי הגאון הרב רפאל, שאמר לי בשם הסבתא שאשתו, שככה גם כן היו מורים בג'רבה, שילדים קטנים, אם עושים להם נטילת ידיים ממש מיום שנולדו, זה סגולה שלא להם צייבת ויעשו את הברית בזמן. ככה הסגולה שרווחת בארץ, הוא אמר ששמע על זה, שסבתא שאשתו אומרת לו שגם בג'רבה ככה היו מורים. אז עד רבה, לעשות דבר כזה כמה שיותר האדם מסלק על הרוח רעה, ודאי שזה בסדר. חשוב להדגיש פה עוד נקודה. נטילת ידיים הזו זה אך ורק גבי נטילת ידיים של הלילה. אבל נטילת ידיים שילדים קטנים ישנים במשך היום, אין שום צורך לעשות להם נטילת ידיים.
לפעמים, זו השאלה עכשיו. לפעמים התינוק בוכה, ואני תוחב את הבקבוק לפי התינוק. השאלה האם החלב בבקבוק לא נטמע, כיוון שלא נטלתי את הידיים. זאת אומרת, הוא עושה את זה מתוך שינה כזה.
כן, האדם מתעורר, והשאלה הוא שואל, אומר, אני הידיים שלי טמאות, ואני דוחב לו בקבוק. השאלה היא, נטמא לחורת הבקבוק בחלב שבתוכו. השאלה הזאת, שאלתי אותה גם אני, את מרן ראש הישיבה, כשהייתי אברך צעיר, ועדיין היה לי תינוקות, שאלתי את השאלה הזאת, הרי ידוע מה שכתוב שחנרוך, בסימן דעת סעיף, לא ייגע בגיגית שחר, שמשמוש היד מסיד השחר, אחרונים מסבירים, שהכוונה של הדברים הללו, שכאשר האדם נוגע בדבר מאכל, מוזכר כאן גיגית שחר, אבל זה לאו דווקא, כל דבר מאכל שאדם נוגע בו, כאשר הוא לא נטל את ידיו, הרי שרוח רעה שורה על המאכל, והמאכל הזה נטמע. יש כאלו שכותבים שבדיעבד זה לא נטמע. משנה ברורה למשל סובר, אומרים, נגע המאכל קודם שנטל ידיו, אין לאסור את המאכל על ידי זה. אבל לכתחילה מאוד יש להיזהר שלא ליגע בשום מאכל. אני אזכיר, יש הגרה שהובה ביביע עומר, שפעם אחת רבי נזם עליו שלום, היה בביתו של הגרה ביום פורים, והביאו לפניו שם ססלה מלאה משלוחי מנות, כל דברים מכובדים להגרה, ורבנו זלמן, שידוע בשקידתו ובמדתו המופלגת, הוא נמנה מעט. ובנמנום שלו הוא נגע בפירות שהיו על השולחן, וזה הייתה שינה ביום, נמנו ביום. והגרה לא רצה לאכול כל הדברים האלה כולם. כלומר, ככה בסוף מעשה רב, חומרה גדולה מאוד. משנה ברורה שלנו ודאי שלא ראה את הדברים האלו, והוא סובר להקל בדבר הזה, שאם אדם בלי נטילת ידיים נגע בדבר מאכל, הוא סובר להקל בדבר הזה בדיעבד. אבל אחרוני הספרדים סוברים להחמיר דבר, זה רב קו חיים כותב, יראה שמה יחמיר עצמו, כך כתם כן בשוט יביע עומר, שאם אין הסד מרובה, אז צריך להחמיר ולא לאכול את כל דברי המאכל שאדם נגע בהם בלא נטילת ידיים. אתמול התקשר מישהו לבית ההוראה ושאל איזה חבר שלו נגע באוכל שלו. שני בוחרים בישיבה, קם בבוקר כזה סהורי, רץ מהר לתפילת שחרית של שבת, הוא נגע בזה. אז אמרתי לו שהרב עובדיה כותב שצריך להחמיר, יש שם מקום יום תקים, עוגה, משהו של שבת. אז אמרתי לו, הרב עובדיה כותב שאם אין הפסד מרובה צריך להחמיר. אז הוא שאל, האם בעצם חברו צריך לשלם לו דמי העוגה? הוא בעצם הזיק אותו, הוא נגע עכשיו בעוגה, הוא צריך להזיק אותו. אז אמרתי לו שיש כאן פלונטר לא פשוט. א', כי זה נקרא הזק שאינו ניכר. יש פה רוח רעה, זה הזק שאינו ניכר. אז זה כבר, יש בעיה לחייב אותו, לך תגיד טוב, חייב מדי שמיים. ויש פה עוד נקודה, היות שיש פוסקים שמקילים בדבר הזה, אז הוא יכול להגיד לך, אני תופס כדעת המקילים. ולכן מלא, אני בכלל לא נקרא שהזקתי אותך, אז לכן לתבוע תשלום אי אפשר. יש פה נקודה אחרת, והיא חשובה. מה קורה שוב? אנחנו חוזרים בעצם, גלשתי ככה מנושא לנושא. לגבי כל דבר מאכל, ודאי יש להיזהר שלא לגוע בו בלי נטיית ידיים. אבל כאן הוא שאל לגבי בקבוק של תינוק. הוא אומר, אני תוחב את הבקבוק לתינוק, האם הבקבוק הזה נטמע או לא? ובכן, צריך לדעת, כל זה אך ורק כאשר האדם נוגע בדבר מאכל עצמו. אבל אם אדם לא נוגע במאכל עצמו, אלא האדם נוגע בבקבוק של התינוק, הרי שאין בדבר הזה שום חשש, ודבר הזה מותר גם כתחילה. ראיתי במאירי גם, ככה מענה לי בזמנו מאמר שיבה, ראיתי אחר כך גם במאירי. המאירי כותב בשבת, שמה המשנה כותבת, שכלי שמלאכתו לאיסור, מותר לאדם לטלטל אותו, לצורך גופו ומקומו. המשנה שמה מביאה דוגמה את הקוש ואת הקרקר לדחוף בו פת לתינוק. שואל המאירי למה לא יביא את הכיכר בידיים שלו לתינוק. אומר המאירי כי מדובר שהאבא לא נטל ידיים ולכן הוא לא רוצה לגוע בלחם, אבל הוא מביא לו את זה על ידי קוש וקרקר שהוא תוחב ומביא לו, וככה לא שורה רוח רעה על הדבר מאכל. לכן בסיכום, כיוון שאתה לא נוגע בחלב, אלא אתה רק תופס בבקבוק, מביא את זה לתינוק, הדבר הזה מותר, ואין בדבר הזה חשש כלל ועיקר.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מהפסקת הפרסומות מבית ההוראה, חלקה האחרון של התוכנית, איתנו הגאון הרב מצליח חיים מזוז, רם בישיבת כיסא רחמים וראש בית ההוראה של כל ברמה בישיבת כיסא רחמים, כמובן בית ההוראה שבנשיאות מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מזוז שליטה. נמשיך עם השאלות שהתקבלו. בימי הקיץ החמים ישנים לפעמים עם גופייה קצרה, אך מקפידים לא לצאת מהחדר בלי חולצה. האם מותר להתלבש בלי נטילת ידיים? זו שאלה שממש ממש ממש כל בחור ישיבה חי אותה, שהברז רחוק עכשיו, אחד שלא שם נטלה מתחת למיטה, ליד המיטה. מה הדין?
שאלה, כמו שאמרת, שכיחה, האם מותר ללבוש גופייה או ללבוש איזה חולצה וכיוצא בזה? כל בגד שהוא שכלה קר בבוקר, אז רוצים ללבוש את הגרביים לפני שקיים או לא. הרב ישחי עליו השלום כותב בבן ישחי שנכון, כמו שלא נוגעים באוכל לפני נטילת ידיים, לא נוגעים בבגד לפני נטילת ידיים. גם כף החיים כותב שמדברי הזוהר משמע שמת צריך שיש מחברים בזה על פי הזוהר הקדוש. הרב משנה ברורה לעומת זה, הוא כותב שיש כאלה שאומרים שזה אסור, אומר כתב סדר היום שלא הגענו בושב עד שיטול, הרב סדר היום זה מקובל גדול שהיה בדור אחרי מרן, הוא אומר אבל מגן אברהם כתב שבגמרא לא משמע כך ומותר, כאילו משמע דעת משנה ברורה להקל בדבר הזה. הרב עובדיה עליו השלום הביא שהרב בן ישחי עצמו בספרו עוד יוסף חי, שזה בעצם ספר שמאוחר יותר אחרי הבן ישחי, מה שנקרא משנה אחרונה, ושם הוא כותב שאכן לפעמים קיים בבוקר מוקדם ורוצים ראש גרביים קר לעשות נטיית ידיים, הוא כותב שאפשר להקל ללבוש את הבגדים גם בלי נטילת ידיים. ומדוע? רוח רעה שורה על האוכל, כי זה דבר שנאכל, אבל על בגדים רוח רעה לא שורה על זה, ולכן זה אפשרי. לכן מסקנת הרב עובדיה שמי שמקל ללבוש בגד בלי ליטול ידיים יכול לעשות כך, והמחמיר נכינה מי תבוא עליו ברכה. נפקמינה לא מכובד, נתייחס זה ככה, לצאת מהחדר בלי חולצה. זה לא מתאים, יש הרבה ישיבות שמקפידים גם לא לישון עם גופייה קצרה, אלא חייבים לבוש אך ורק עם לישון עם חולצה. כל פנים, גם אדם אפילו בביתו, בן שלו ישן לבד בחדר, הוא ישן עם גופייה קצרה, חם לו, אין מזגן, בכל זאת לצאת מהחדר לא מקובל לצאת עם גופייה, בלי חולצה, לכן אפשר בהחלט, כמו איך קוראים הרב בן ישחי, שר בית הזוהר, אם הוא כתב בספרו עוד יוסף חי שאפשר להקל, אז במצב שכזה בהחלט אפשר להקל לבוש את הבגד גם לפני נטילת ידיים.
שאלה נוספת שהתקבלה, נקלעתי למלון שאין שם נטלה לנטילת ידיים, האם ליטול ידיים של הבוקר מהברז או שאין זה מועיל?
כן, ובכן, בהרבה בתי מלון אין נטלה, אבל בדרך כלל יש כוס, יש אפילו קומקום חשמלי שמביאים לך בשביל לעשות, גם זה הדברים האלה קשרים נטיית ידיים, לא חייב להיות דווקא נטלה ממש, כוס קשר לך תחילה נטיית ידיים, בקבוק הוא קשר לך תחילה נטיית ידיים, גם שלא הכל נשמח בת אחת, אז תיקח את הכוס, תמלא אותה עד למעלה, זה מכיל רביעית וחצי או שתי רביעיות, ותשפוך על יד, ועוד פעם תמלא, תשפוך פעם שנייה. לא חייב להיות נטלה שאתה תעשה את כל הנטילות כולם בבת אחת. גם קומקום חשמלי, גם כן, כמו שאמרנו, אפשר ליטול, רק צריך לשים לב לפעמים לגובה של הפייה, גובה של מאחורה, זה לחות אחרות מה זה קשרות של כלי. אבל בעיקרו אפשר לעשות זה כך. אבל בכל זאת, אני אגש פה במקרה, ואין כוסות.
גם כוס.
כן, אין קומקום. למשל, יש לך מהכוסות, קרטון, וכבר השתמשת 3-4 פעמים, זהו, שהיית כוס קפה, כוס תה, אין לך עכשיו. מה עושים? האם ליטול ידיים מהברז או לא? ובכן, מרן כותב בסימן ד' סעיף ז', טוב להקפיד בנטילת ידיים שחרית, בכל הדברים המעכבים בנטילת ידיים לסעודה. מוסיף הרמה ומבאר, מיהו אינו מעכב לא כלי ולא כוח גברה, ושאר הדברים הפוסלים בנטילת סעודה. כלומר, כותב הרב, הרמה עליו השלום, שאם האדם עשה נטילת ידיים של הבוקר מהברז, פתח את הברז ועשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, למרות שברז זה לא כלי, למרות שאין פה כוח גברה, הוא אומר שבדיעבד זה לא מעכב. אמנם, האחרונים העירו על כך שקרב קו חיים כותב שכלי וכוח גברה זה לעניין ברכה, זה מעכב, וספק ברכות להקל, ולכן למעשה אי אפשר לברך. אבל מכל מקום, בוודאי שאדם הזה יעשה נטילת ידיים, כדי שיוכל לצאת למקום אחר שיש שם נטלה, ויעשה שם נטילת ידיים. אגב, אני אדגיש פה נקודה מסוימת, באמת הרב עובדיה, עליו השלום, כותב, לפעמים אדם ניגש לחנות ירקות, או חנות של דברי אוכל, עוגות, והוא לוקח, שאומר, יש פה אנשים שהם לא דתיים, ולא עשו נטיית ידיים, לך דן, נגעו פה באוכל ועשרו את הכל. היום, ברוך השם, רוב המאכלים הם סגורים. יש לך לחם, פעמים לא קונים כיכר לחם ככה. היום, ברוך השם, הכל בניילון, והכל ברוך השם מסודר, אבל עדיין יש מקומות שיש להם לחם לא פרוס, והוא כמות שהוא.
והוגות.
חנות לשבת, וכיוצא בזה. יש כאן אנשים שהם לא נטלו ידיים. אומר העובדיה, אף על פי כן, הלחם הזה לא נסח. מדוע? מפני שאף על פי שהם לא עשו נטי ידיים כמו שצריך בכלי. מכל מקום בוודאי, כולם היו מקפידים על נקיות, אז בוודאי שתפו את הידיים. וכיוון שכך, גם אם לא שתפו שש פעמים, כי לפי הזו חייב לטול שש פעמים, לסירוגין, אחד, יד ימין, אחר כך יד שמאל, עוד פעם ימין שמאל, ימין שמאל, אבל אומר, אפילו לא שתפו לסירוגין, ודאי שתפו, אז ודאי שרוח הרעה ירדה מעט, ואם ככה, הם לא אוסרים את דברי המאכל. בפרט, אם האדם קונה פירות וירקות, בכלל אין בזה בעיה, כמו שכותב הרב משנה ברורה, וגם הרב עובדיה מסכים איתו, שאם הפירות האלה אפשר לשטוף אותם, גם אדם שנגע בהם בלי נטילת ידיים, בדבר מאכל, אם אפשר לשטוף אותו כמו פירות וירקות, שטוף אותם במים, וזה כשר לחלוטין.
אחר שנת צהריים, האם צריך ליטול ידיים ולברך כמו בבוקר?
טוב, כותב הרב ונשאה עליו השלום, שבפרשת תולדות, שצריך ליטול ידיים, ולכתחילה אפילו ליטול שלוש פעמים. רק הוא כותב, לא צריך את ההקפדה שאנחנו עושים, כמו תידיים של הבוקר, שאסור שהמים שפכו על גבי קרקע, אין בזה בעיה. גם אם המים ניתזו, נטלת ידיים בכיור, וזה ניתז לכל עבר, לא נורא, אין בזה בעיה. אולי יש בעיה של ניקיון, שלא מקום שם יהיה בו שלילית, אבל אין בעיה לעבור על המים האלו, אין בזה חשש. כמה פעמים צריך ליטול ידיים? הוא כותב הרב ונשאה, ליטול שלוש ידיים, שלוש פעמים לסירוגין. הוא מביא שבאמת יש אפילו חכמים מקובלים גדולים, שכתבו שאין צריך נטילת ידיים אחרי נטילת ידיים של השינה. אבל הוא אומר, ודאי שדבריהם הם נסובים רק כאשר זה שעת הדחק. אבל אם זה לא בשעת הדחק, יש להקפיד על נטילת ידיים מן הכלי שלוש ידיים. פעמים לסירוגין. זה כמובן מדובר כאשר האדם ישן, אבל אם האדם נמנה מעט, אז לא צריך לקום מקומו ולעשות נטילת ידיים.
חזק וברוך כבוד הרב, תודה על כל השעה הזו, ובכלל שהרב מקדיש את זמנו למען הבית הוראה של כל ברמה וישיבת כיסא רחמים.